מסכת עבודה זרה דף ממחת. אנחנו מתחילים משנה חדשה. אומרת המשנה שלוש אשרות הן. דהיינו שיש לנו ג' דרגות באיסורים של אשרה. ולכמן אנחנו נראה מה זה בדיוק אשרה. הכוונה בפשטות עץ שעובדים אותו לעבודה זרה. בואו נראה מה הדרגות. דרגה ראשונה, אילן שנטעו מתחילה לשם עבודת כוכבים, מההתחלה לשם עבודה זרה, הרי זו אסורה, דהיינו אשרה כולה אסורה. מקרה שני, גדעו הוא פסלו לשם עבודת כוכבים, דהיינו הוא קצץ את האילן לשם עבודה זרה, והחליף, דהיינו שהאילן כעת צומח, מצמיח ענפים חדשים, נוטל מה שהחליף, דהיינו הוא גוזם, חותך את הענפים שגדלו לשם עבודה זרה והשאר מותר. מתחתי עבודת כוכבים ונטלה, דהיינו באופן הרעי, שם שם עבודת כוכבים מתחת לעץ ולקח אותה, הרי זו מותרת, למה? מכיוון שהעץ לא נאבד, וגם שעבודה זרה שם הייתה לשימוש הרעי. ועד כאן המשנה. אומרת הגמרא אמרי דרבי ינאי, והוא שהבריך והרכיב בגופו של אילן. מה זה הברכה? מה זה הרכבה? הברכה, לפעמים היו לוקחים אילן, לדוגמה לוקחים גפן, ומקופפים את הענף שלו כלפי מטה, מכניסים אותו מעט באדמה, מכסים אותו באדמה, ואז מה שקורה שכעת הענף הזה מצמיח שורשים חדשים ובעצם גודל במיקום הזה עץ חדש, וזה נקרא הברכה. הרכבה מה זה? חותכים חתיכה מהענף של העץ ודוחקים שם ענף אחר, ואז העץ מגליד ומשם הוא בעצם מצמיח בחזרה את הענף שחיברו. ולכן הרבה פעמים עושים הרכבה ממינים שונים, ואז בעצם נהיה כאן סוג של כלאיים. ולכן אומרים לנו דבר רבי ינאי, כל האיסור שמה, אוי אוי אוי, שהגידולים אסורים, מתי? רק בהברכה והרכבה, שזה בעצם דומה לנטיעת אילן. אבל אנחנו נלמד מזה שמה, שאם הוא רק גזם את האילן והאילן הצמיח, זה אין שום בעיה, זה יהיה מותר. שואלת הגמרא ואנן גידעו פסלותנן, משמע שאם הוא חתך את האילן, מה שגודל יהיה אסור, ככה למדנו במשנה. אז איך אתה אומר שבמקרה כזה יהיה מותר? אלא כי יתמר דרבי ינאי לעניין ביטול יתמר. זה קשור לעניין ביטולים, בואו נראה. דאף על גב דהבריך והרכיב בגופו של אילן. אפילו שהוא עשה מעשה כזה של הברכה, של הרכבה, וזה נחשב כאילו כמו נטייה. כי נטל מה שהחליף שפיר דמי, אם הוא בעצם מחזיר את המצב לקדמותו, יהיה מותר. והיה לי סיבה לאסור, דמה ודתמה כיוון דהבריך בגופו של אילן. אז מה קורה? כאילן שנטעו מתחילה דמי, זה כמו אילן שהוא נטע אותו מתחילה לעבודה זרה, ומה ראינו בתחילת המשנה? שנאסר כולו וליצר כולה, ואז הייתי אומר שהכל יאסר כמה שמלן שלא. ברגע שהוא נוטל את התוספת שהוא עשה, הרי שיהיה מותר. אמר שמואל, המשתחווה לאילן, אדם שהשתחווה לאילן, דהיינו שהוא עבד לו עבודה זרה, תוספתי אסורה, כל מה שגדל עכשיו בעצם, הענפים צמחו יעשו. מטיב, רבי אלעזר גדעו פסלו לעבודת כוכבים והחליף, דהיינו למדנו במשנה, אם הוא חתך את הענפים לשם עבודה זרה וכעת הענפים צמחו, נוטל מה שהחליף. שימו לב מה הדיוק, גדעו פסלו, אם דווקא אם הוא חתך את האילן לשם עבודה זרה, אז התוספת תהיה אסורה. לא גדעו פסלו, לא, לא יהיה אסור. אני אומר שמה, אם הוא לא חתך, אפילו שהוא השתחווה, מה שגודל עדיין יהיה מותר. אמר לך שמואל, המני רבנני, אתה יודע כמו אני, כמו איזה שיטה אני מדבר, כמו שיטת רבנן. ושמואל דאמר כרבי יוסי בר יהודה, מה המחלוקת בין רבנן לרבי יוסי בר יהודה? מה הדין באילן שנטעו ולבסוף עבדו? דהיינו נטע את האילן שלו לשם עבודה זרה, ובסוף הוא עבד לו עבודה זרה, לפי רבנן מותר, ולפי רבי יוסי בר יהודה דאמר אילן שנטעו ולבסוף עבדו אסור. אז בעצם אומרת הגמרא, אוי 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 אוי, מה ששמואל אמר, שמה ושמואל אומר לך, איך יכול להיות שכבר הוא משתחווה, אפילו אם לא קצצת אילן כבר יהיה אסור, כי זה בדיוק העניין, אילן שנטעו לבסוף עבדו אסור. מתקיף לרב אשי, מי אמר לך לומר ככה? ממי דרבי יוסי בר יהודה ורבנן בתוספת פליגה, מי אמר לך שכל המחלוקת שלהם על מה שכעת האילן הצמיח? דילמה תוספת לדברי הכל אסור. דהיינו שאם הוא נטע את האילן שלו לשם עבודה זרה ובסוף עבד לו עבודה זרה, כל מה שהאילן הצמיח מהרגע שהוא עבד עבודה זרה אסור. ובעיקרו פליגי המחלוקת לא על מה שהתווסף אלא על עצם האילן, על עיקר האילן. דרבי יוסי בר יהודה סבר עיקרון עמי אסור, גם העיקר אסור. דכתיב אשר הם תשרפון באש, משמע שהכל אסור, תשרוף את כל העץ. ורבנן סברי, עיקר אילן שערי, עיקר אילן מותר, למה דכתיב אשר הם תגדעו, הכוונה תחתכו. מה משמע, איזהו אילן שגידועו אסור ועיקרו שערי, משמע שתחתוך רק את מה שאסור, אבל העיקר יהיה מותר. הווה אומר, זה אילן שנטעו לבסוף עבדו, אז אם כן קשה, אולי הם בעצם נחלקים על גופו של אילן ולא רק על התוספת. וחיטאי מה, דלא תרצינן, לא מתרצינן, אחי, אתה יודע, אי אפשר לומר את זה. למה? אומר רשי, דהא אוקימנה כבר לאל, למדנו, דרבי יוסי אלף טעמה לאילן שנטעו לבסוף עבדו. מאיזה פסוק הוא לומד את האיסור של אילן שנטע אותו שלא לשם עבודה זרה ועבד בו עבודה זרה, מבאשריהם תגדעון. אלמה מודהו דעיקרו מותר, ובתוספת פליגה אומר לך, תקשיב, עיקר האילן מותר, רק תחתוך את מה שאסור, את מה שצמח אחרי שעבדת. אז הנה אתה רואה שהוא סובר שעיקר האילן מותר, לא כמו שרצינו לומר מקודם, שעיקר האילן יהיה אסור. אז אם ככה אי אפשר להסביר את זה. איפוך רבנן לדרבי יוסי בר יהודה, ודרבי יוסי בר יהודה לדרבנן. אומר, תקשיב, אתה יכול להפוך את הפסוקים. מה הכוונה להפוך את הפסוקים? אומר לנו רשי, ואימה רבי יוסי מבאשריהם תשרפון באש. מי אמר לך שאני אגיד שרבי יוסי למד מבאשריהם תגדעון, ואז אתה אומר, תקשיב, משמע שעיקר האילן יהיה מותר, כי הוא אומר שרק מה שאני חותך אסור. אולי אני אגיד מבאשריהם תשרפון באש, דמשמע לשון רבים, דנפקא לתרווי, שגם העיקר של האילן וגם התוספת של האילן יהיה אסור. ורבנן ילפה תרא, מהיכן רבנן ילמדו, מבאשריהם תגדעון, שרק מה שגודל הוא זה שאסור, אבל עיקר האילן מותר. אז אם ככה, אוי 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 אוי, שואל, אני אעמיד שבעצם מחלוקתם על עיקר האילן ולא על התוספת. דוחה הגמרא, אם כן, אם אתה רוצה לומר שהתוספת אסורה לכולי אלמה, גידו ופסלו מן קטן, אלא מה ששנינו אצלנו במשנה שהוא חתך את האילן שהתוספת אסורה, לא רבנן ולא רבי יוסי בר יהודה, זה לא כמו אף אחד. למה? אי רבנן, אם תגיד שזה כשיטת רבנן, בלא גידו ופסלון, עמי תוספת אסורה, גם אם הוא לא חתך, יהיה אסור, כיוון שהוא השתחווה. אי רבי יוסי בר יהודה, עיקר אילן עמי אסור לשיטתו, לא רק התוספת אסורה, אלא כל האילן אסור, אז אם ככה כמו מי תהיה המשנה? עונה הגמרא, אי ביתי מה רבנן, ואי ביתי מה רבי יוסי בר יהודה. המשנה יכולה להסתדר גם עם רבנן וגם עם רבי יוסי בר יהודה. מה? אם היית עם הרבי יוסי בר יהודה, כי כאמר רבי יוסי בר יהודה, כל מה שהוא אמר, שמה שאסור, בלא גידעו ופסלו, עיקר אילן אסור בסתם. הכוונה, אם הוא לא חתך את האילן, אלא סתם עבד אותו, אז אני אומר שעיקר האילן אסור. אבל גידעו ופסלו, אם הוא חתך את האילן בשל עבודה זרה, גל ידעתי, הוא מגלה בדעתו דבתוספת ניחלה, ובעיקר אילן לא ניחלה, הוא מגלה בדעתו שהוא רוצה לאסור רק את התוספת, כי הרי שהוא חתך, משמע שרק מה שיגדל הוא רוצה לעבודה זרה, אבל עיקר האילן הוא לא רוצה להקדיש לעבודה זרה, אז לכן עיקר האילן יהיה מותר, ואז זה בעצם מה שכתוב אצלנו במשנה, שרק התוספת אסורה. אי ביתי מה רבנן, אני יכול להסביר שבעצם זה יכול להסתדר גם כשיטת חכמים שחלקו על רבי יוסי בר יהודה. גידו ופסלו הצטריך עליה, יש לי חידוש בגידו ופסלו. סלקא דעתא חמינא, כיוון דעבד למעשה בגופה, כיוון שהוא עשה מעשה בגוף האילן, עיקר אילן עמי ליצר, אני אגיד שכל האילן יעשר ולא רק התוספת, כמה שמלן שלא. אז אם ככה המשנה יכולה להסתדר גם עם רבי יוסי בר יהודה וגם עם רבנן. כעת אנחנו מתחילים משנה חדשה. אומרת המשנה, איזו אשרה, מה מוגדר כאשרה? כל שיש תחתיה עבודת כוכבים, דיינו שבקביעות יש שם עבודה זרה. רבי שמעון אומר, כל שעובדים אותה, הכוונה עובדים את העץ בעצמו, והעץ הוא העבודה זרה. מעשה בצידון, באילן שהיו עובדים אותו, הגויים היו עושים אותו עבודה זרה, ומצאו תחתיו גל, היה שם גל של אבנים. אמר להם רבי שמעון, בדקו את הגל הזה, תבדקו מה יש שם. ובדקו, מצאו בו צורה, מצאו מתחת לגל בעצם צורה של עבודה זרה. אמר להם, הואיל ולצורה הם עובדים, דהיינו הם לא עובדים לעץ, הם עובדים לצורה שמתחת לגל של האבנים שמתחת לעץ, נתיר להם את האילן, דהיינו האילן הזה יהיה מותר, כי הם לא עובדים לאילן. אומרת הגמרא, איזה הוא אשרה, נקטנו במשנה איזה הוא אשרה. והענן, שלוש אשרות נן, כבר מקודם אמרת לי שיש שלוש סוגים של אשרות. אז מה פתאום המשנה הבאה שואלת איזו אשרה? מה, כבר למדנו מה זה אשרה? מתרצת הגמרא, אחי כאמר, שתיים לדברי הכל. ידענו שיש לנו ג' דרגות באשרה. שתי אשרות הם לדברי הכל, אין בהם מחלוקת. אבל, ואחת מחלוקת לרבי שמעון ורבנן באשרה, אחת יש מחלוקת בין רבי שמעון לרבנן. וכעת מגיעה המשנה ושואלת, איזו היא אשרה שנחלקו בה רבי שמעון וחכמים? באיזה אשרה הם נחלקו? וזו השאלה, איזו אשרה? כל שיש תחתיה עבודת כוכבים, רבי שמעון אומר, כל שעובדים אותה, דהיינו עובדים את העץ בפועל. איזו היא אשרה סתם, אוי 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 אוי, מה הכוונה כאן? אומר לנו רשי, מילתא באפי נפשי כאמר, אנחנו מתחילים כאן עניין חדש. ונחלקו האמוראים, איזו היא אשרה סתם, אילן שלא הוברר לנו שהוא אשרה, אני לא יודע בבירור שזה אשרה, באיזה סימן ניכר, עם מי אשרה עם לאו. איזה סימן יגלה לי שזה מוגדר כאשרה ואני אוסר. איזו היא אשרה סתם, אמר רב, כל שכומרים יושבים תחתיה. הכוונה, הכומרים, דהיינו אנשים שבעצם הם עובדים עבודה זרה, ואין תואמים מפירותיה. לכאורה, למה הם לא תואמים מהפירות של העץ? אלא ודאי שזה מוקדש לעבודה זרה. ושמואל אמר, אפילו אמרי, הנה תמרי לבן הצרפה. דהיינו שאומרים שהתמרים האלה אנחנו צריכים אותם בשביל בן הצרפה, שזה בעצם עבודה זרה, אסור. למה? דרמי בשחרה, הם עושים מהתמרים שחר, ושתי לה ביום אדם, שותים את זה בחג שלהם. אמר הממר, אמרו לי סבא דפומפדיטה, הלכתה כשמואל, הלכה כשמואל, שגם במקרה כזה יהיה אסור. וכעת אנחנו מתחילים משנה חדשה. אומרת המשנה, לא ישב בצילה. מה הכוונה לא ישב בצילה? לא ישב בצל של אשרה. אומר לנו רשי, חשוב לדעת, הייצל לאו תחת נוף אילנו. דהיינו, יש את הענפים, את העלים של העץ. זה לא שהוא יושב מתחת לענפים והעלים ממש, אלא מתחת לצל. לפעמים השמש נמצאת בזווית, ואז הצל גם מגיע בזווית. אז יכול להיות שהוא לא יושב מתחת לענפים, ובכל אופן הוא יושב מתחת לצל של האילן. ובכל אופן, אם ישב טהור, למה? לכתחילה אל תשב, מכיוון שאסור ליהנות מאשרה, מעבודה זרה. אבל בכל אופן, אם הוא ישב, הדין שטהור, למה? מכיוון שהוא לא ישב בפועל מתחת למה? לעץ. והגמרא תרחיב בעניין. ולא יעבור תחתיה. כאן מה הכוונה לא יעבור תחתיה? ממש מתחת לאילן, הכוונה לעבור מתחת לענפים והעלים שלו. ואם עבר תמי, ואנחנו נראה בגמרא למה אם עבר תמי. הייתה גוזלת את הרבים, דהיינו שבעצם האילן האשרה היה נוטה לרשות הרבים, ועבר תחתיה, הוא עבר מתחת לאשרה הזאת. מה הדין? הדין שטהור. למה? מכיוון שכל האיסור הזה זה טומאה דרבנן, ובמקרה כזה שהאשרה גוזלת את הרבים, לוקחת את המקום של הרבים, לא גזרו חכמים. אומרת הגמרא, לא ישב בצילה. מה אמרת במשנה? שאסור לשבת בצל של האשרה פשיט, ודאי שאסור. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, אתה יודע מה התירוץ? לא נצריך אלא לצל צילה. מה הכוונה צל צילה? אומר לנו רשי, כל זמן שלא עברה מידת אורך הצל, את מידת גובה קומת האילן, הצל אב וחשוך. מה? לפעמים אדם הולך ורואה את הצל שלו הולך לפניו, ורואה שבעצם הצל שלו בעצם גבוה. האדם הזה הגובה שלו 1.80 מטר ורואה שהצל בגובה של 3 מטר. למה? מכיוון שהאור מגיע באלכסון, מגיע בזווית. ולכן אומר לנו רש"י, אם הצל, אני רואה את הצל של האילן, הוא בגובה של האילן. במקרה כזה הצל הוא עבה וחשוך. אבל מכאן ואילך, אם אני רואה שהצל בעצם הוא יותר גבוה מגובה האילן, האילן בגובה של 2 מטר והצל בגובה של 4 מטר, הצל דק וקלוש, זה צל שהוא כבר לא כל כך צל. וזה מוגדר כצל צילו. והיא צריך להשמועינן, אפילו בצל צילה לא ישב, אפילו בצל כזה שהוא צל קלוש, הוא לא צל ממש, בכל אופן גם בזה יהיה אסור. וזה התשובה. היא צריך לצל צילה, שצל צילה גם יהיה אסור לשבת. שואלת הגמרא, מכלל דה בצל קומתה, אם ישב תמם. אז מזה תדייק, בצל קומתה זה בדיוק ההפך מצל צילה. צל קומתה הכוונה צל שהוא עד הגובה של האילן. דהיינו שזה צל עבה מאוד, צל שממש מרגישים אותו. אז אם הוא ישב, הדין שיהיה תמה, עונה הגמרא לא. באמת אפילו אם הוא ישב יהיה טהור, גם בצל קומתה. דאפילו לצל קומתה נמי אם ישב טהור, טהור. והקמה השמלן, דאפילו לצל צילה לא ישב. החידוש כאן שלכתחילה אפילו בצל כזה שהוא צל קלוש כמו צל צילה, בכל אופן אסור. אבל ודאי שבשתיהם אם ישב טהור. איקא דאמרי, איקא דמתני לה סיפא, ואם ישב טהור על ההמשך. שמה? שכתוב אם ישב אז בדיעבד אני מתיר. שואלת הגמרא פשיטא, למה שנאסור? אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, לא נצריכה אלא לצל קומתה. דהיינו שהחידוש פה אפילו בצל שהוא בגובה של האילן, שזה צבע, זה צל שהוא בעצם עבה והוא נהנה ממנו ביותר, הרי שמה? בכל אופן אם ישב יהיה טהור. מדייקת הגמרא, מכלל דה לצל צילה אפילו לכתחילה ישב. משמע שצל צילה שהוא לא צל עבה והוא לא בעצם מגן עליו ממש, אז אולי יהיה מותר לכתחילה? עונה הגמרא, לא, באמת יהיה אסור לכתחילה אפילו בצל צילה. הקמשמע לן דה אפילו לצל קומתה, החידוש כאן שאפילו לצל קומתה, הדין שאם ישב, אם הוא בפועל ישב ועשה מעשה יהיה טהור. למדנו במשנה ולא יעבור תחתיה, ואם עבר, בכל אופן אם עבר תמה. ומה הכוונה לא יעבור תחתיה? ממש תחת הענפים והעלים של האילן. אומרת הגמרא, מה הייתה? מה הסיבה שאני אומר שאם הוא עבר יהיה תמה? אי אפשר דליקה תקרובת עבודת כוכבים. בוודאי שמה תקרובת, איזה משהו של עבודה זרה שנאבד מתחת לאילן. ואז בעצם מה קורה? אוי 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 אוי. אומר רש"י, ונמצא אילן מעיל על התקרובת ועליו טומאת אוהל. האילן בעצם שוחח עליהם והוא נטמא. אומרת הגמרא, אמני רבי יהודה בן בטראי, זה כשיטת רבי יהודה בן בטרא, דתניא רבי יהודה בן בטרא אומר, מניין לתקרובת עבודת כוכבים שמטמא באוהל, כאשר יש דבר שמעיל מעליהם זה מטמא באוהל, שנאמר ויצמדו לבעל פאור ויאכלו זבחי מתים. מה לומדים מזה? מה מת מטמא באוהל? אף תקרובת עבודת כוכבים מטמא באוהל. ממשיכה הגמרא, הייתה גוזלת את הרבים ועבר תחתיה טהור. דהיינו, אם האשרה הזאת נוטה לרשות הרבים, אפשר לעבור תחתיה. למה? מכיוון שהיא גוזלת את הרבים. מסתפקת הגמרא, היא באה להו עבר או עובר. דהיינו, האם אני אומר שאם הוא עבר, אז יהיה מותר לו בדיעבד, אני אומר שהוא בעצם לא נטמע. אבל לכתחילה ודאי יעשו. או עובר, דהיינו שיהיה מותר לו אפילו לכתחילה לעבור שם. אומרת הגמרא, רבי יצחק בן אלעזר משמד חזקיה אמר עובר, דהיינו שמותר לכתחילה. ורבי יוחנן אמר אם עבר, דהיינו רק אם עבר הוא לא נטמע, אבל לכתחילה ודאי אסור. ולא פליגי, הם לא נחלקו. דאיקה דרכה אחרינה, דליקה דרכה אחרינה. אין ביניהם מחלוקת. אם יש דרך אחרת, הרי שלכתחילה אסור לך לעבור שם. ואם אין דרך אחרת, מותר אפילו לכתחילה, ואין מחלוקת ביניהם. כל אחד דיבר על מקרה אחר. אמר לרב ששת לשם, אמר לשמה שלו, כמעטית להתם ארהיטני. כשנגיע לשמה, בוא נרוץ. מה הכוונה? אומר רש"י, רב ששת, הוא היה סגי נאור, היה עיוור. וזה מושכו, זה בעצם היה השמה שלו שמוליך אותו. והיה שם בעיר אשרה שגוזלת את הרבים. אמר לי, כשאומר לו שאנחנו עוברים שם, תריץ אותי, שאני לא אתעכב שם. מברר את הגמרא היחידה מעיד אלי כדר כך, רינה, למה להריטני? משרשרי, אם אין דרך אחרת, אז מותר לעבור שם. למה אומר לו לרוץ? מותר לעבור, מה הבעיה? ועיד אלי כדר כך, רינה, אם אין דרך אחרת, אם יש דרך אחרת. אז כי אמר הריטני משרי, מה זה עוזר שהוא רץ? שילך בדרך האחרת, איך אתה מתיר לו? אומרת הגמרא, לעולם דלי כדר כך, רינה, אין דרך אחרת, ובעצם מותר לו ללכת שם. אבל תדע לך, אדם חשוב שאני, אנשים מסתכלים עליו ולומדים מדרכיו. ברגע שמה שהם רואים שהוא מתעכב, הם יבואו להתיר לעצמם, אפילו אם יש דרך אחרת. הוא רוצה לרוץ, שילמדו שזה רק בדיעבד, ובעצם להיזהר במעשיו. רואים מכאן יסוד כמה אדם צריך להיזהר במעשיו, שלא ילמדו ממנו דברים לא טובים, וכן להפך, שלעשות מעשים חיוביים, שעל ידי זה לומדים ממנו את המעשים החיוביים. וכעת אנחנו מתחילים משנה חדשה. אומרת המשנה זורים תחתיה, הכוונה מתחת לאשרה, ירקות בימות הגשמים. למה? מכיוון שבעצם האשרה לא מועילה בשום דבר לירקות. למה? כי היא עושה צל. ואז מה קורה? אומר רשי שהאילן קשה להם, שמעכב החמה מלבוא, בעצם הירקות צריכים קצת שמש, והאילן חוסם להם את השמש, אז האשרה הזאת לא מועילה לירקות, ולכן מותר. אבל לא בימות החמה, מכיוון שבימות החמה, האשרה מגנה עושה צל, והצל הזה נצרח לירקות, הרי שאסור. והחזירין, מה הכוונה? מדובר על חזרת, על חסה. לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. גם בימות הגשמים וגם בימות החמה יהיה אסור. למה? מכיוון שאפילו שמש מועטה היא מזיקה לחסה, והאשרה בעצם אפילו בימות הגשמים מגינה מהשמש הזאת, ולכן אסור. רבי יוסי אומר, אף לא ירקות בימות הגשמים, גם ירקות בימות הגשמים יהיה אסור, לא כמו שהתירו חכמים, מפני שהנביאה נושרת, הכוונה שהעלים נושרים עליהם, על הירקות, והבה להן לזבל, זה כאילו מזבל אותם ומשביח את הירקות. אז בעצם הירקות נהנים מאשרה ולכן אסור. שואלת הגמרא לממרא, דרבי יוסי סבר, זה וזה גורם אסור. יש מחלוקת, מה הדין בזה וזה גורם, מה הכוונה? כאן בעצם איך הירקות גודלים? על ידי הקרקע, אז בעצם הקרקע הזאת היא מותרת והיא מגדלת אותם, ועל ידי מה העלים שמזבלים את הירקות והם אסורים. אז יש לי כאן זה של איסור וזה של היתר, אז לפי רבי יוסי רואים שבמקרה כזה אסור, אני לא מסתכל על הקרקע שהיא מותרת ואני אוסר. ורבנן אמרי, זה וזה גורם מותר, מכיוון שהקרקע היא המותרת, אפילו שהעלים אסורים אני מתיר. והרי קשה, האיפכה שמינן לאו, למדנו בדיוק הפוך, נתנן, רבי יוסי אומר, שוחק וזורה לרוח, שם מדובר על עבודה זרה ממתכת, שאומר לנו רבי יוסי, תשחוק אותה ותעיף אותה לרוח, או מטיל לים, תזרוק אותה לים. אמרו לו, עונים חכמים לרבי יוסי, אפינה עשה זבל, זה משביח את השדות, מזבל את השדות, ונאמר לו, ידבק בידך מאומה מן החרם. אז אם ככה, קשיא דרבנן, דרבנן, פעם ראינו שרבנן אומרים שזה וזה גורם מותר אצלנו, ושמה הם אומרים שאסור, למה? כי זה מזבל את השדות, אבל הקרקע מותרת, לא אכפת להם, אומרים אסור. וקשיא דרבי יוסי, דרבי יוסי, שכאן הוא אמר שאסור, ושם הוא אמר שמותר לשחוק ולזרות לרוח. עונה הגמרא, בישלמה דרבי יוסי, דרבי יוסי, לא קשיא. לא קשה. התם דקאזי לאיבוד מתיר שמה, מכיוון שבעצם משהו שוחק מעיף ברוח, זה הולך לאיבוד, לכן מותר. הכא דלוקאזי לאיבוד, כאן העלים לא הולכים לאיבוד, אלא נופלים על הקרקע, אסור. אלא דרבנן, דרבנן, לפי חכמים עדיין נשאר השאלה, תחליט, זה וזה גורם, אסור או מותר? עונה הגמרא היפוך, אני אהפוך לך את השיטות במשנה. וכאן, מה אנחנו רצינו לומר? שרבי יוסי אוסר, נאמר לך שרבי יוסי כאן הוא זה שמתיר. ואז אם כן רבי יוסי לשיטתו, שאמר ששוחק וזורה לרוח מותר, וגם כאן הוא מתיר. אז אם ככה הופכים את השיטות במשנתנו, והיא ביתאימה לא טיפוך. ואז מה? דרבי יוסי, השאלה ששאלנו מרבי יוסי, כדי שנינן, כמו שתירצנו מקודם, שמה? שלמה רבי יוסי יתיר בשוחק כיוון שהולך לאיבוד? ודרבנן, מה יענו חכמים? כדאמר, רב מרי ברי דרב כהנא, מה שמשביח באור, פוגם בבשר. כלפי מה הדברים אמורים? מדובר כאן על בהמת קודשים שפדו אותה. והדין שאסור להפשיט את האור מהרגליים. למה הוא רוצה להפשיט את האור מהרגליים? כי אם הוא מפשיט את האור מהרגליים, אז יהיה לו חתיכת אור גדולה מאוד, ועל ידי זה הוא יוכל להכין מהאור הזה נודות. דהיינו, כמו קדים מאור. אז אם ככה, אסור להפשיט את האור מהרגליים. מה, לכאורה הוא מרוויח יותר מהאור, למה אסור? מפני שמשהו הוא מרוויח באור, הוא מפסיד בבשר. בגלל זה הוא צריך לחתוך חתיכה יותר גדולה מהבשר בהפשטה של האור. ולכן אפילו שהוא מרוויח באור, הוא מפסיד בבשר. וזה הכוונה, מה שמשביח באור, את הכסף שהוא הרוויח בצורה הזאת של ההפשטה של האור, הוא יפסיד בבשר שבעצם הולך לאיבוד. אותו דבר, הכנה ממה שמשביח בנביאה, נכון, אתה צודק. הם אומרים לרבי יוסי, העלים באמת עוזרים לירקות, ובעצם הם משביחים, אז איך מותר? בכל אופן, פוגם בצל. מה שהאילן בעצם היום, הוא חוסם את השמש בימות הגשמים, הוא פוגם הרבה יותר, ולכן זה סיבה להתיר. אז אם ככה, הם אומרים, אנחנו בעצם עושים רווח מול הפסד. נכון שהעלים של האשרה הם משביחים, וזה סיבה לאסור, אבל מכיוון שהאילן פוגם מאוד בזה שהוא עושה צל, לכן זה הסיבה שרבנן התירו בימות הגשמים. ועד כאן דף ממחד במסכת עבודה זרה.